סימן רפ"ו. שלא ירפו ידיהם של ישראל מן התורה, להתחזק בלימוד תורה. בשבת בבוקר אנחנו מקבלים את כל האור של השבת. המרכז של קבלת קדושת השבת, ויותר נכון השיא של קדושת השבת, זה בתפילת המוסף. כי המוסף בעצם הוא התוספת של שבת, קורבן הנוסף שהוא מיוחד לשבת. הוא מביא את קדושת השבת, ואם קיבלנו את תוספת הנפש, רוח הנשמה פעמיים בערב, משלושה מקומות, נפש, רוח, נשמה, ובבוקר נפש, רוח, נשמה, זה תפילת מוסף. זאת אומרת, המרכז, השיא, הרמה הגבוהה ביותר של השבת זה תפילת מוסף. לכן, כשאנחנו גומרים את התפילה בשבת, אנחנו לא אומרים ובא לציון. ובא לציון, אנחנו חוזרים חזרה לרמה הזאת של לקראת יציאה מהקדושה. אם זוכרים, דיברנו בענייני התפילה, תפילת שחרית, אנחנו עולים ארבע דרגות ויורדים ארבע דרגות כדי להיכנס לחיי המעשה מהבוקר. אבל בשבת אין לנו חיי מעשה, אנחנו לא יורדים. את האהובה לציון, לרדת לקראת הבריאה לחיי המעשה, יצירה ומעשה, אנחנו עושים רק במנחה. עד אז אנחנו ברמה הגבוהה הזאת של קדושת השבת. את הקדושה הגדולה ביותר מקבלים במוסף. אומר השולחן ערוך, זמן תפילת מוסף, סימן רפ"ו, סעיף א', עמוץ המחדלת במשנה ברורה הסטנדרטי. זמן תפילת מוסף מיד אחר תפילת השחר, ואין לאחרה יותר מעד סוף שבע שעות. ואם מתפלל אותה אחר שבע שעות, נקרא פושע. ואף על פי כן יצא ידי חובתו, מפני שזמנה כל היום. ואם שכח ולא התפלל את שעבר כל זמנה, אין לה תשלומים. ויש בה נשיאת כפיים. ואם מתפלל אותה קודם תפילת שחרית, גם יצא ידי חובה. מה קורה פה בתפילה הזאת? תפילת מוסף, המשנה אומרת, האם יש לה קבע, אין לה קבע, אי, יש לה זמן במשך היום. להלכה נפסק עקרונית שאין לה זמן, אפשר להתפלל אותה כל היום. אלא שהיא מתנגשת עם תפילת מנחה. כי ברגע שאנחנו נגיע עכשיו לזמן תפילת מנחה, שזה 6.5 שעות, בעצם תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. מה יש לנו קבוע מ6.5 שעות? תפילת מנחה, אז מה יהיה מוסף? את הדבר הזה שואלים בראש השנה, אם מאחרים בתפילת מוסף, האם להתפלל קודם מוסף או קודם מנחה? כי הגיע כבר זמן מנחה. טוב, בציבור אומרים קודם מתפעלים מוסף, אחר כך מנחה. אבל יש פה שאלה לגבי ההתנגשות בין תפילת מנחה לבין תפילת מוסף. לכן, לא מתפללים תפילת מוסף לאחר 7 שעות לכתחילה. אם מישהו לא יתפלל, בוודאי שהוא יתפלל עד השקיעה. עברה השקיעה, אין לה תשלומים. זאת אומרת, כל תפילה אנחנו יכולים להשלים אותה אם אדם נאנס ולא יתפלל בתפילה הבאה. אם מישהו לא יתפלל מנחה, הוא יכול להתפלל פעמיים ערבית. הראשונה לשם ערבית, השנייה לשם תשלומים מנחה. מי שלא יתפלל שחרית, יכול להשלים פעמיים מנחה. ראשונה לשם מנחה, שנייה לשם שחרית. מי שלא יתפלל ערבית, יכול להתפלל פעמיים שחרית. מי שנאנס. דרך אגב, מי שחטפתו שינה, נרדם ולא יתעורר, הוא גם נחשב אנוס. מוסף אין לה תשלומים. כבר שזה לא מסדר התפילה הרגיל. זה מה שנקרא לזה היום אקסטרה. התוספת של הברכה. ותוספת הברכה, הפסדת, אין תשלומים. אין להם תשלומים. זה בעצם הבסיס. לכן אומר השולחן ערוך, אני חוזר עם המשנה ברורה, הזמן תפילת מוסף מיד אחר תפילת שחרית. אומר המשנה ברורה, כמו קורבן מוסף, שזמנו לכתחילה, אחר התמיד. ואם אחרה לאחר יותר מעד סוף 7 שעות, שעיקר, סעיף קטן ב', כן? זמן הקרבת מוסף היה לכתחילה עד סוף 7, אין לה תשלומים, זה כשנקרא, סליחה, ואם יתפלל אותה אחר כך, אחרי 7, נקרא פושע. ואפילו שהוא נקרא פושע, אז נחשב לו שהוא יתפלל. זה בעצם הבסיס והבדיעבד של תפילת המוסף. על אף שאנחנו קוראים לו בכינוי גנאי, אדם שלא יתפלל מוסף בזמנו, בכל זאת, התפילה הזאת מתקבלת. אין לה תשלומים, כמה שנזכר בה קורבן מוסף. הקורבן מוסף אין לו תשלומים. מה שעקב שאר התפילות, שלא נזכר בהם קורבן כלל, יש להם תשלומים, כמו שכתוב בסימן קופחת, וזה מה שאמרנו מקודם, לגבי מי ששכח תפילה אחת, יכול להשלים את התפילה הבאה. ואני אוסיף על זה ואומר, דווקא תפילה הרצופה, הקרובה, האחרונה שהוא הפסיד, מי שהפסיד שתי תפילות, או מי שהפסיד אחת שכח ורוצה להשלים בקפיצה, בדילוגים את הקודמת, אי אפשר. רק את התפילה האחרונה שמישהו נאנס, רק אז הוא יכול להשלים. טוב, ויש בה נשיאת כפיים, היינו שנושאים כפיים במוסף כמו בשחרית. כנזכר לאל סימן קכ"ט, ואין שם סימן קכ"ח, שבכל מדינות אלו אין נוהגים לשא כפיים בשבת כלל. זאת אומרת, באשכנז, הרבה פעמים לא נשאו כפיים, כולל בשבת. ואני אגיד את זה, ואולי מכאן נשלח ברכה לראש הישיבה, שלא יפסיק להגיד נשיאת כפיים גם בחוץ לארץ. באשכנז, אצל אשכנזים, בחוץ לארץ, לא הם נשאים כפיים במשך השבוע, וגם בשבת, במקומות מסוימים גם לא, בחגים. מדוע? מדוע? אנחנו יודעים שברכת הכהנים, יש פה כהן? יש פה כהן? כהנים מברכים אשר קדשנו בקדושתו של אהרון, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. מי שבדיכאון, את עצמו הוא לא אוהב, הוא יכול לאהוב אחרים. גלות זה דיכאון. גלות זה עצב. אין בגלות שמחה. אם אין בגלות שמחה, יש בגלות עצב, איך אפשר לברך את עמו ישראל באהבה? מתי יש איזשהו ניצנוץ אור של אהבה ושמחה? זמן שמחתנו, בחגים. לכן, אצל הרבה מהאשכנזים, יש בזה כמה דעות, האם בשבת כן, רק בימות החול לא. בכל מקרה בימות החול לא נושאים כפיים. מי שכן בשבת או בחגים, לפי המשנה ברורה פה, רק בחגים, היום נושאים כפיים רק בזמן שמחה, אבל בזה שיש עצב, איך אפשר לברך? אז לא נושאים כפיים. כן, סיפור, ספרדים תמיד בשמחה. אלא אם כן, אני לא רוצה להגיד באיזה תפוצה, אבל סלה. בכל מקרה, וגם הם בשמחה, עם העצבנות. בכל זאת, היה מקרה, הרב שפירא, זכר צדיק לברכה, נבחר כרב ראשי לישראל. לא הייתה לו ברירה, מה שהוא לא עשה כל ימיו, זה לצאת לחוץ לארץ. סיבוב קהילות באמריקה. עם אמריקה, כמו שהיה אומר הרב ציודה תמיד. תמיד היה מכנה. זה היה כינוי שלו לאיחוד המלכויות והמדינות באמריקה. קורא להם עם אמריקה. אז הוא נסע לשם. והוא הלך ונפגש עם הרב אליהו, זכר צדיק לברכה. נפגשו עם הרבי מלובביץ' בזמנו. ואז, ככה מספר רב אברו, הוא אמר לרבי מלובביץ', תדע לך, אתה פה, אבל אני, גם כשאני נמצא איתך, אני בארץ ישראל. אני כל בוקר פה, ירצו או לא ירצו, אני עולה ומברך ברכת כהנים. כי אני בארץ ישראל, באתי משם, חוזר לשם, לא מכיר פה בכלל שום דבר. אני בשמחה של ארץ ישראל. במקרה אני פה. כך הוא אמר לרבי מלובביץ'. אמר לו הרבי מלובביץ', אגיד לך את האמת, אני מרגיש כמוך. אני הרבה פעמים בורח מבית הכנסת של האשכנזים לספרדים כדי לשמוע ברכת כהנים, אני לא יכול בלי זה. חלק אומר, הרב ויגון, ראש הישיבה, שימשיך להגיד ברכת כהנים, הוא בארץ, פה בשמחה, זה לא גלות, אנחנו לא בגלות. גם מי שבמקרה לאיזה זמן קצר נמצא במקום אחר, שיעשה כמו הרב שפירא. מקווה שלא ירגו אותו שם, הם מסוגלים, אתם יודעים של הגלות, לא יודעים מה יעשו. אבל באופן עקרוני, בשמחה, אני מברך ברכת כהנים. אנחנו יודעים שכהן שלא מברך ברכת כהנים עובר בשני עשה, עובר בעשה, עובר... חייבים להיות בשמחה, לברך את עמו ישראל באהבה. זה תפקיד הכהנים, כפי שכינה אותם הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, האריסטוקרטיה הרוחנית של עם ישראל. זוהי משפחת הכהנים. וגם כאן הוא אומר, מתפעלים מוסף, אומרים ברכת כהנים, אומר, מאיר לנו המשנה ברורה, אבל תדעו, אצלנו, משנה ברורה. בלורוסיה, שם באמת כנראה כל הזמן בכפור, מי יכול להיות בשמחה כשהוא מקובץ? אז שמחה זה התפשטות, אהבה זה התפשטות, זה לא התכווצות. אז הוא אומר, נוהגים רק בחגים, אבל אנחנו ברוך השם, כל יום. ומכאן עוד הערה לאנשים שבבית הכנסת בשבת אין להם סבלנות, ורואים לפעמים כאלה, כהן שעשה קידוש ושתה לפני התפילה, בטוח אסור לו לעלות לברכת כהנים. לא מצטפוזים, כן? התכוונתי שתה משקה חריף, אלכוהולי. זה אחד הדברים שכתוב שבני אהרון, נדב ואביהו, נכנסו שטויים למקדש. זה אחד ההסברים מה הייתה, מה היה חטאם. בכל מקרה, כהן באמת צריך לשמור על קדושת הכהנים, אנחנו צריכים לשמור על קדושתו וקידשתו, את לחם לא יחרום הקריב והקודש, לכבד את הכהן. מצד שני, הכהן צריך לשמור על כבודו, צריך לשמור על כשרו עם עם ישראל. אבל יכול להיות באיזושהי אריסטוקרטיה, כמו שיש היום כאלה, מנהיגים שחיים באיזושהי פלנטה אחרת, לא מכירים מה קורה במציאות, ואחר כך מתפעלים מה קורה. לא חיים במציאות בכלל, לא יודעים על מה מדובר. לא מכירים את העם שלהם, חיים באיזשהו מגדלה, לא יודע מה, תל אביב, ושוכחים שיש ציבור שנמצא בכמה קומות מתחת. אבל הכהן, מתוך דאגה לעם, ומורם מהם. אין להם הדברים, לכן כאן בברכת כהנים, אנחנו צריכים, בפרט אנחנו שנמצאים בארץ, מברכים ברכת כהנים כל בוקר. אין דבר כזה לוותר על ברכת כהנים. אני זוכר, שם מקום דמו, הרב שלמה רענן, נכדו של הרב קוק, שנרצח בביתו ברמת ישי בחברון. הוא היה מתפלל כל בוקר ותיקין במערת המכפלה. והיה מגיע לכאן, אחד החוקרים של מכון החבורה גם, תמיד חכם גדול היה, והוא תמיד כשהוא יורד מהטרמפ, היה רץ לו אל יצחק. מה אתה רץ לו אל יצחק? לא שמעתי היום ברכת כהנים. הוא לא שמע ברכת כהנים. איך אפשר להתחיל יום בלי לשמוע ברכת כהנים? בלי הברכה הזאת. במערת המכפלה כהנים לא נכנסים. אז הוא לא היה ברכת כהנים. אז הוא היה מגיע לירושלים, ישר רץ לבית כנסת לשמוע ברכת כהנים. החשיבות של ברכת כהנים, שאדם כהן ישמיע, יברך, ואנחנו נשמע את ברכת כהנים, וברוך השם אנחנו לא בחוץ לארץ, והמשנה ברורה הזה לא תקף לנו. אצלנו מברכים ברכת כהנים כל יום, שחרית, שבת במוסף, בחגים גם במוסף. בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יברך אותנו בברכה שלמה. אומר השולחן ערוך סעיף ב', כל יחיד חייב להתפלל את תפילת המוספים, בין אם יש ציבור בעיר או לא. ואחר כך חוזר השליח ציבור התפילה כמו שאר התפילות. זאת אומרת, תפילת מוסף מתפללים בין בחבר עיר, בין משלו חבר עיר. כמו ששואל את המשנה, האם מתפללים או לא. במחלוקת הזאת במשנה. בכל מקרה, אדם מתפלל תפילת מוסף. אין לנו פה חילוקים. והרמה מוסיף ואומר, שגם בתפילת מוסף יש חזרת השץ. לכל אלה שחושבים לקצר ולקצץ. בסדר, דיברנו על זה, על הפיוט המשובש בפי יוצא צפון אפריקה. טוב, קדושת שבת. איך?
תקנת עזרה.
תקנת עזרה? נו, תגיד.
עלו שיבה לספר תורה.
עלו שיבה לספר תורה,
ותמשיך
לפי סדר. יעלו שיבה כתקנת עזרה, יעלו שיבה לספר תורה,
והתפללו
מוסף בלי החזרה. כן? כי זה החרוס. ככה הם עושים. אני יודע, שיבשנו. עשינו. שיבשנו. אבל זה מה שקורה הרבה פעמים. מתפעלים את התפילה 5-6 שעות, עם פיוטים ומי שברחם, ו-30 עולים, כי יש איזו שמחה ברוך השם, כולם שהתחתנו לעזרת השם, ובסוף, החמין מחכה אצל החתן בבית. אין זמן. 11:30 כבר חצות, כן? חצי יום תענית. אז או שעושים את הקידוש לפני מוסף, ואז הכהנים שתו מחיה, ולך תעביר לברכת כהנים. או שאם רוצים להתפלל מוסף ולעשות קידוש אחר כך, קצר, קצר. זה לא הולך ככה. אמרנו כמה פעמים, פה גם אני אוסיף מילה בנושא הזה של חזרת השעץ, שחזרת שליח הציבור היא רמה של תפילה פי כמה יותר גבוהה מתפילה בלחש. כי כשאנחנו עולים ברמה לעצם היותנו אדם, הרמה שמתחת החשיבה בלבד היא החיתוך שפתיים. בתפילת עמידה אנחנו מצווים לחתך בשפתנו, לא להוציא קול, רק שפתיה הנאות וקולה לא ישמע, צערי פתח, וקולה לא ישמע. זה הרמה הגבוהה של תפילה אישית שלנו. מעל הרמה הזאת של חיתוך שפתיים, יש לנו את חזרת השץ, שחזרת השץ בעצם היא הקשבה. ועל זה אמרו חכמים בהבנה הפנימית, למה תקנו חזרת השץ למי שלא יודע? מה לא יודע? להיות אדם, כי אדם זה הקשבה. ובדרך כלל אנחנו נוטים לא להקשיב, נוטים לדבר, מה שאני עושה עכשיו למשל. לא הקשבתי לך, אני חתכתי ישר, סדר. בסדר? זאת אומרת, העניין הזה של ההקשבה הוא הרמה הגבוהה ביותר. אז אפשר לוותר על זה? אם אני אומר שהמוסף הוא הרמה הגבוהה ביותר של שבת, קבלת הנשמה הגבוהה ביותר של שבת, חזרת השד של מוסף זה השפיץ של השבת. ואם מבטרים על זה, לא הבנו מה זה שבת. לא לוותר. כמובן, בדרכי נועם, לשכנע, שאולי כדאי שהפייטן באחד הפיוטים, או באחד מי שעושה את המי שברכים, באחד המי שברכים יקצץ ב-20 שניות, ב-1, 2, ובסוף יהיה לו עוד דקה וחצי, ויוכלו לעשות את החזרת השץ בלי לחץ. אבל בשום אופן לא. מצד שני גם, למהר, גם לא. אני אומר את שני הדברים גם יחד, לא לחשוב שאנחנו רק מורידים צד אחד. גם תפילת שבת של שעה וחצי, זה לא תפילת שבת. זה אוטוסטרדה. אז זה ששוטרים לא עובדים בשבת, היהודים, הערבים עובדים כל הזמן, לא עובדים דוחות על מהירות תנועה ותפילת מוסף, או שער התפילות. בסדר? אז לשים לב להיות בפרופורציה, תפילה כי הלכתה, כן.
אז אני יכול לעשות קידוש על מיץ ענבים ולעלות לברכת כהנים?
תתפלל במקום אחר. אם תפילת המוסף מתחילים אותה אחרי חצות היום, הרי לכתחילה זה לא טוב בכלל.
לא,
בגלל זה
תשחית, כי הם מתחילים עוד מוכח,
אז בגלל זה תשחית אני אעשה... תראו, אני אגיד לכם דוגמה שנתתי היום, ולדעתי נכונה, ואתה שואל אותה, זה מחזיר אותי לבוקר, לשיעור אחר. מי ששואל אותי, בבוקר הוא הלך פה, ככה עם המגבת על הכתף, כנראה הוא בדרך למקווה, בערך 8:10. הוא בדרך, אולי אפילו חזר מהמקווה, לא יודע. בוא נאמר, הוא באחד הצדדים של המקווה, לפני או אחרי אני לא יודע, בכל מקרה לפני התפילה. הרב, אני שמעתי שיש מעדנים שיש בהם ג'לטין דגים. מותר לאכול אותם או אסור לאכול אותם? אני יודע מה, אבקת חלב נוכרי, אפשר או אסור? אמרתי לו, לא עונה לך. למה הרב לא עונה לי? מה קרה? אתה רוצה להסתכל מה קורה פה. אתה לוקח אותי לשפיצים של פינות, של איזשהם מנהגים. האם ג'לטין דגים הוא כן דגים או לא דגים? אם אפשר גבינה עם דגים, אם זה ג'לטין דגים או לא יודע מה, איזושהי שיטה שאומרת שאולי אסור או מותר. או שאתה יותר אבקת חלב נוכרי, שיש מי שלך התחיל להמקל בזה. הרב פרנק, זכר צדיק לברכה, רבה של ירושלים, גדולי הענקים של הדור הקודם. אומר לך, תחיל למותר אבקת חלב נוכרי. אתה שואל אותי על זה? כשאתה עכשיו ב-8:10 עוד לא התפללת שחרית, מתי אסוף זמן קריאת שמע דאורייתא?
8:10.
8:10. אז מצווה דאורייתא, אתה עוד לא עשית, ואתה לא אכפת לך מהלוז של מצווה דאורייתא, שואל אותי אלה שהם נישות פינות קטנות. פרופורציה. בסדר? מי ששואל על אבקת חלב נוכרי, שיתפלל בזמן. כי זה מותר לך תחילה לפי דעות מסוימות, ואין דעה שאומרת שאפשר להגיד קריאת שמע בברכותיה אחרי הזמן לך תחילה. בדיעבד מוסיפים עוד שעה ואחר כך כבר גם לא אומרים ברכות. אז אם סוף זמן קריאת שמע זה 7:50, אז 8:45, מי שאומר קריאת שמע בסדר התפילה אחרי 8:45, הוא לא אומר ברכות, כי שעה אחר כך סוף זמן תפילה, לא אפשר להגיד קריאת שמע. ברור הדבר הזה? להיכנס לסדר יום הלכתי רוחני. זה הדבר שאנחנו מבקשים. להיכנס לפרופורציה בקיום המצוות. לא לרוץ איתי על איזה הרים וגבעות ואיזה פינות, ואת המרכז, הבסיס, להשמיט מתחת הרגליים. כי בשכבך ובקומך, קריאת שמע, עד סוף 3 שעות של היום, זה דאורייתא. ודברים אחרים שאמרנו עכשיו, או משהו דרבנן ומטה, או הנהגה. אז מה לנו פה בכלל לשים לב? והרבה פעמים בחיים זה קורה כך. אנשים רוצים לקפוץ על מדרגות. אין קפיצות. מקיימים איזשהו נושא מנהגי קבלה. ואפילו בקלה לא יודעים לאכול. את הדברים הפשוטים ביותר. דברים שהם חייבים דאורייתא לא עושים. ללכת לפי סדר. נכון, אנחנו רואים, הפסדנו הרבה זמן בחיים, באנו למכון מאיר, אחרי גיל 13, עברנו כמה דברים בחיים, עד שהגענו למכון מאיר, נכון? כולנו פה 13.5, 14. בסדר, כמה שנים הפסדנו. אז רוצים לחטוף את הכל, נכון. גם כשחוטפים, צריך לדעת איך. כשמישהו חוטף, ואחד לידו גם חוטף, יכול לשבור את האף. לא כדי. זה לא נעים. כן.
מה
עם חסידי חב"ד ש... אל תשאלו את השאלה. אני רק אגיד דבר אחד. שולחן ערוך הרב אומר מה שאני אמרתי. בסדר? עד כאן. כל השאר עזבו אותי. אני צריך לתרץ אנשים אחרים. עדיין מסתדר? יש אחריות על חסידים. בינינו. תבין? אז הנה, אז כבר הוא אמר לי פה, הכהן. אני צריך להיזהר בכבודו. אני צריך להיזהר בכבודו, כי הוא כהן. הוא כבר יורי מקודם. אפשר להגיד קריאת שמע לפני כן. נכון. יש עוד כמה דברים שאפשר לעשות. זה סדר התפילה. זה הלך התחילה. ככה חכמים שתקנו לנו את התפילה רצו. כן, אני יכול להסתדר. תמיד אפשר להסתדר. הסתדרות חדשה, ישנה, לא משנה. תמיד אפשר להסתדר. אבל, בסופו של דבר, בוא תכלס, שורה תחתונה. עובד השם. עובד האלוקים כהלכתו. מה צריך לעשות? להתפלל כסדר או למצוא פתרונות? לשרוד או לחיות טוב? מה? תשובה יש לי. אני לא מחכה לתשובה, יש לי את התשובה. לחיות לכתחילה. זה מה שצריך. אם יש מקרים בדיעבד, מישהו אמר לי, תשמע, אבל אם לא תעשה מניין ב9, שזה כבר לפי מגן אברהם אחרי זמן תפילה, לא יבואו אנשים. אין בעיה, גם ב10 אני אעשה. עיקר שיבואו. למי שלא בא לפניכם. אבל אם מישהו בא לפניכם, שיתפלל לפניכם. דרך אגב אני אומר, יש דבר כזה בהלכה? אדם שרגיל להתפלל ותיקין כל יום. שבת נסע לאיזה מקום. ביישוב ההוא, המניין הכי מוקדם בשבת הוא ב7. אני בכוונה אמרתי ב7, כדי שניצא מכל הבעיות שזה. זה כן קריאת שמע, לא קריאת שמע. זה לפני סוף זמן קריאת שמע, הכל לפי ההלכה. והוא רגיל כל יום להתפלל ותיקין. מה הוא כותב במשנה ברורה? בלל יחיד ותיקין ולא יחכה ל6:30 ל7. ותיקין ב5:45, עמידה. לא. יחתחיל, אחר כך הוא יחכה להם, בוודאי. את השחרית, את התפילה עם הנץ, הוא יתפלל עם הנץ. יראו חיים שמש, ביחיד. תוך כמה אנחנו מבקשים מהאנשים להתפעלו בציבור. אין אל כביר ולא עם רעס, הקדוש ברוך הוא לא מועץ תפילתם של רבים. ופה אומרים למי שתפעל ביחיד. אבל המעלה הגדולה ביותר, תפילה עם הנץ. עוד פעם, למי? שרגיל כך כל השנה. ושלא רגיל, זה סיפור אחר, פרק כמו שהוא רגיל תמיד. לכן אנחנו למשל בצבא, אנחנו מתקלים בבעיה, שלא היה מניין, אז אם מניין, לפחות פעיל ותיקין. בסדר? כי בוותיקין יש לה מעלה. נתקלת, נמצא באיזה מקום, אין מניין. תכוון להתפעיל ותיקין. זה הטוב ביותר. בסדר? אלה הם הדברים. אבל לתרץ אחרים, אני בקוש את עצמי מתרץ בעוד כמה דברים. להשתדל לעשות מה שאפשר, ולעזרת השם, שנעשה את המיטב. סעיף ג', מותר לטעום קודם תפילת המוספים, דהיינו אכילת פירות או אפילו פת מועט, אפילו טעימה שיש בה כדי לסעוד את הלב, אבל סעודה אסור. מה רוצה פה השולחן ערוך? יש למישהו הסבר?
אולי
אם
מאחלים זמן מוסף,
אז מה? השחר הוא מדבר על קידוש? לפני מוסף. נו.
שחלש.
אמא, אז מה יעשה מי שחלש? קידוש או לא קידוש? מה עושים עכשיו? אבל לא כתוב פה. בלי קידוש. אפשר לאכול בלי קידוש לפני מוסף? האם מותר לטעום מים בלי קידוש? מה הוא אומר? אתם מבינים את הבעיה? מה רצה מאיתנו השולחן ערוך? נו בסדר. אבל מי שלא יכול, לא כותב חצי יום. הוא לא אומר על תענית חצי יום. הוא כותב, מותר לטעום קודם תפילת המוספים. הרי אנחנו דיברנו שבכלל לפני שחרית שום דבר אסור לטעום. מה עכשיו הקלו לנו? לפי מה? לפי מה? דיברנו על נושא של קידוש של בוקר? ממתי חלה חובת הקידוש?
אחרי מוסף.
האם חובת הקידוש היא אחרי שחרית או אחרי מי אמר אחרי מוסף? אחרי מוסף. האם לפני תפילת שחרית מותר לטעום משהו?
לא.
אסור לטעום שום דבר לפני תפילת שחרית. הלכה, כל יום, כל בוקר. אסור לאדם לטעום כלום לפני תפילת שחרית. אז למה יש כאלה שכן טועמים? חולה, אומר השולחן ערוך. אין מנגים, מנגים. זה גינום, זה לא מנגים.
אמרתי, אני יודע.
אז תקשיב לי, אל תשמע לאחרי. תקשיב לי. אין שום אפשרות לטעום שום דבר לפני תפילת שחרית. אלא שכותב השולחן ערוך, שחולה, יכול לטעום משהו כדי להשיב את נפשו. שתתיישב דעתו לתפילה. חולה. מוסיף השולחן ערוך ואומר, וכל רעב בכלל חולה. אז זה לא מנגן. שולחן ערוך. לכן, מי שרעב ולא יכול להתפלל, במקום שהוא יתפלל, הבטן תדבר, תקרקר, תקרקר, אז מותר לו משהו לטעום. כמובן, אני אומר, בפרט בשבת. בפרט בשבת, כמובן שלא מדובר, או שמדובר שאסור, כתוב שאסור, נכנופיה. מכירים את השבתות סמינריונים, אירוח, כן. בית מלון, בלוז כתוב טעימת שחרית, לפני שחרית, אז באים וכל אחד מספר על המזגן ועל המזרון, ואני יודע מה היה במלון, ויושבים לשתות קפה ועוגות, ופתאום תופסים את עצמם, וואו, אמרו תפילה 8:30 וכבר 9:10. שנספיק למוסף. בסדר? זה בדיוק מה שכתוב בהלכה, שאסור בכנופיה. אם רוצים לטעום משהו כדי שתתיישב דעתו של האדם לפני התפילה, טעימה כלשהי, לבד, מהר, טועמים והולכים להתפלל. וכולנו הרי יודעים מה קורה. לא תחו עינינו מרות, ואנחנו יודעים מה קורה. וצריך לשרש את המנהג הזה. לא להשאיר אותו. בסדר? מנהג קלוקל. לא טועמים כלום לפני התפילה. ואם מישהו צריך לטעום, משהו קטן, לבד, והתקדם קדימה. עכשיו, אם אני אומר שלא טועמים כלום לפני התפילה, אז מה זה פה לפני מוסף? מה עושים לפני מוסף? תקרא בפנים. תקרא בפנים. מה עושים לפני מוסף? האם טועמים משהו לפני מוסף עם קידוש או בלי קידוש? זו השאלה שלנו הייתה. כי בשולחן ערוך לא מופיע. מה כוונתו? יש, אני כבר אומר, יש מחלוקת אחרונים. יש מחלוקת אחרונים. ממתי חלה חובת הקידוש? האם מתפילת שחרית או מתפילת מוסף? מביא הרב סיטון, הרב סיטון, ארץ החיים. ספר מנהגי ארץ ישראל. בנושא הזה שקידוש, יש מחלוקת בין האחרונים, האם יוצאים ידי חובת קידוש כשעושים לפני מוסף, או דווקא חובת הקידוש היא אחרי מוסף. ולכן הוא כותב, לא לעשות כלום אלא אחרי מוסף. כי מי שעשה קידוש בכלל לא ברור שיצא ידי חובת קידוש. וכל זה מהאמירה הזאת של השולחן ערוך, שהיא לא ברורה. היא לא ברורה לחלוטין. לטעום משהו בסדר, סעודה בטוח לא. כן? אבל זה מדין תפילת המוסף, לא מדין הקידוש. ולכן, נקרא פה את המשנה ברורה, הוא אומר כך, אכילת פירות, ואף על גב, ותראו את שיטת המשנה ברורה, דלאחר תפילת שחרית כבר נתחייב בקידוש, ואסור לאכול ולשתות מקודם, ואין קידוש אלא במקום סעודה. יש לומר, דדי כשישתה כוס יין אחר הקידוש, שגם זהו מקרה סעודה, זה גם נקרא סעודה. אמרנו שבזמן שאי אפשר לאכול מזונות, כמו למשל, שבת פסח, רוצים לעשות קידוש בבית הכנסת אחרי ברית מילה, איך יביאו לאנשים לצאת ידי חובת קידוש? הרי אין שום הוגיות מזונות כשרות לפסח, לא קיים דבר כזה. וצריכים לצאת ידי חובת הקידוש. ואם אנחנו רוצים לצאת ידי חובת הקידוש, אי אפשר לצאת ידי חובה בתמרים, שזה בורא פרי העץ, או בשעקון ליה בדברו באיזה הוגיות קוקוס או משהו כזה. צריכים? אני אמרתי שאין הוגיות כשרות לפסח רגילות. לא קיים. אל תזכיר דברים לא נכונים. שמעת מה אמרתי? יפה, בסדר? זאת אומרת, רק דברים בדוקים להגיד. ולכן צריכים לעשות משהו אחר. אז מה האפשרות האחרת? יין גם מסעד סעיד. השוטים רביעית יין. ובראשון רביעית יין מצנבים, גם אפשר. בסדר, יוצאים ידי חובת הקידוש, ואפשר לטעום עוד משהו. כי מי שלא יוצא ידי חובת קידוש, זה שהוא שמע, זה לא מתיר לו לטעום שום דבר. מי שלא אוכל בקידוש בשבת אחרי תפילה, לפחות כזית מזונות, אסור לו לטעום גם את הטיפה קולה. כי הוא לא שומע בקולה שם. בסדר? לשים לב לזה. ולכן אני אומר, כאן מה שמתברר, אומר לנו המשנה ברורה, לא אוכל סעודה או משהו, אבל לפחות שוטר רביעית יין, לשים לב, חוץ מהקידוש. זה מה שמונח בתוך המשנה ברורה. כן, ואחר כך יאכל פירות, או כשאין לו יין כל כך, יש לסמוך על הפוסקים, זה סביר לו, דדי שישתה כל כוס היין של קידוש שמחזיק רביעית, שזהו מקרה גם כן קידוש במקום סעודה. וממילא, שיטת המשנה ברורה בהסבר השולחן ערוך מהי? שאין ספק שהשולחן ערוך דיבר שהוא עושה קידוש בתואם פירות עם משהו מזונות, או לפחות רביעית יין, חוץ מצנבים, חוץ מהקידוש עצמו. שגם בקידוש עצמו צריכים לשתות רביעית, אחרת לא יוצאים ידי חובה. ממילא יוצא לכתחילה לפי המשנה ברורה שתי רביעיות, או רביעית ועוד מזונות, ואז פירות. זה נקרא קידוש קטן, כדי שתיישב דעתו ויוכל להתפלל נוסף. אלא, שמה שאנחנו אומרים זה, למה יכול להגיע לכל זה? תתפלל מוסף בזמן, תפלל שחרית בזמן, תפלל מוסף בזמן כמו שצריך, הבטן לא תקרקר, ואתה תסתדר, והכל יבוא על מקומו בשלום. ולאחר מוסף, תח שולחן, תאכל סעודה כמו שצריך, בקידוש, הכל טוב. כאן אנחנו מדברים על מקרים מיוחדים, מישהו שלא יכול להתפלל, כי אם הוא לא יאכל איזשהם פירות או משהו, לא יסתדר. לכתחילה, קידוש אחרי מוסף. ואני חושב שאצל ספרדים יותר מקפידים בזה. יש הרבה פעמים אצל אשכנזים, ראש השנה, שמחת תורה, עושים את הקידוש לפני מוסף, ואחר כך באים תקיעות ומוסף, או מוסף אחרי קידוש, הקפות ומה שקשור לזה בשמחת תורה. ספרדים, מנהג לפחות בירושלים, לא אומרים תפילת מוסף, אנחנו אומרים, גמרנו את החלק הזה, חציו לשם, חציו לכם. עכשיו אפשר ללכת לשבת, לאכול ולשתות כמו שצריך. קודם כל קיים את חובותיך כלפי בורחה. פת מועד, היינו כביצה, לאכול זו בכלל לחילת הרעי, וכל שכן אם אוכל מיני תרגימה מחמשת המינים שמותר. כדי לסוד את הלב, אומר המשנה ברורה, להיינו שאוכל פירות הרבה, שהחילת פירות לא מקרה קבע. ונראה שאם חלש ליבו, יכול גם לאכול פת עד שתתיישב דעתו, אף שהוא יותר מקביצה. כתב באליה רבה עבורה בשערי תשובה, שאם חלש ליבו ואין לו יין ולא שאר דבר לקדש עליו, רשאי לאכול פירות ועודים מיני תרגימה מחמשת מינים קודם מוסף אף בלי קידוש. אבל בלב האחי, אין להקל. על מה מדובר פה? בן אדם שחולה לב, חלש ליבו, הוא לא יכול כבר להתפלל, עוד רגע הוא מתעלף, תן לו קצת פרי, אין בעיה. אפשרי הדבר הזה. בסדר? אלה הם הדברים. כן.
לא מצד הקידוש, שאחד
מלפני
מוסף. כבר יפלו
מלחב
מוסף, פשוט
הקידוש
הוא מאוחר יותר,
או אחרי
חצות היום.
לא, לא, לא. זה נושא שאתה ניסית להזכיר אותו מקודם, ולא דיברנו עליו. אסור לעשות חצי יום תענית בשבת. 11:21 חצות היום, אכלנו, טעמנו משהו, לפני חצות היום. ויש מי שאומר על פי הקבלה מביא הבן איש חי, שסעודת שבת צריכה להיות לפני חצות היום. לא רק קידוש. וסעודה קטנה, כן, פת הבא בכיסנין, קוגל, קובה או משהו בדומה. אלא, סעודה ממש, לחם משנה, לפני חצות היום. בסדר?
אם משתה כוס מים, למרות שפה התחיל בקידוש, אז לפחות שלא יעבור על חצי יום טעני.
זה מה שאנחנו אומרים, מי שטעם לפני שחרית, אם הוא יודע שתהיה תפילה ארוכה.
לא קצת תוכל לעשות, משתה כוס מים רק בשביל שלא יהיה
מונה. כוס מים מבטל תענית. כן. עכשיו לגבי השאלה ששואלים פה, האם זה גם לגברים וגם לנשים? אז אני אסגור את העניין הזה של הקידוש. חובת הקידוש בליל שבת חלה בכניסת היום. זאת אומרת, ברגע שהייתה שקיעה, אסור לטעום שום דבר, כלום. עד שמקדשים. פעלו ערבית, לא פעלו ערבית. ברגע שנכנסה שבת, שקיעה, אסור לטעום כלום, עד שמקדשים. ושבת בבוקר, מה מכיל לנו? מה קובע את חובת הקידוש בשבת? אז בדרך כלל אנחנו אומרים, כיוון שאנחנו כולנו מתפללים, והרי אנחנו יודעים שכולם חייבים להתפלל, זו משנה במסכת ברכות, פרק שלישי, דף קף, עמוד א', אבל העניין הזה, בעמוד ב' למעלה, גם נשים חייבות בתפילה, בדיוק כמו גברים, אין הבדל בין גברים לנשים בחובת התפילה, זה היום ראינו, ולכן, כל מי שמתפלל, חובת הקידוש שלו, בצורה פשוטה, היא אחרי שחרית, כמו שהביאה משנה ברורה, והזכרנו שיש מי שאומר, אחרי מוסף. העניין הוא שיש כאלה שלא מתפללים, כמו למשל, נשים. על אף שהן חייבות בתפילה, יש להן תפילה יותר מעולה. מהי ההתחברות, התפילה, תפילין, כמו שאמרנו פעם, ההתחברות, התקשרות, אם הבורא יותר טוב מתפילה... תמיד טוב אתה, אתה יודע מה אני אומר? ראית? תמיד טוב, ברוך השם. ברוך השם. כן? אמר, מי ששותף של הקדוש ברוך הוא ביצירה, בבריאה, מי שמגדל ילדים, הוא מתפלל ב-100%. איך אמרנו, כשמחליפים חיתול, הראש נמצא רק בריח של החיתול. שום דבר הרי. כשבאים לבית הכנסת, הראש נמצא הרבה פעמים, בסמלה של השכנה, בתסרוקת, אני יודע מה, במטפחת. בסדר? לא תמיד מתפללים ב-100%. לכן, להיות בבית, לטפל בילדים, זה פי 100 יותר טוב מאשר לבוא לבית הכנסת. צריך לדעת את זה, זה עבודת השם פי כמה יותר טובה. ומה לעשות? לא נתנו לי אף פעם להחליף. אשתי תמיד אמרה שהיא מטפלת בילדים. אני הלכתי לבית הכנסת, אבל אפשר גם הפוך. בסדר? בכל מקרה, נשים שלא מתפללות, כיוון שהן עסוקות בגידול הילדים, זה בעצם אמרנו התפילה, במה נקבעת להם חובת הקידוש? ולכן התשובה היא שמי שלא מתפלל את התפילה הרגילה שלנו, חובת הקידוש חלה עליו בקימה. ואז תראו מה קורה פה, הפוך על הפוך. נשים שמתפללות, כמו גברים שמתפללים, שזה בעצם הבסיס וזה החובה, חובת הקידוש שלהם היא לפי הדעות הרווחות אחרי שחרית. אבל אישה שלא מתפללת, חובת הקידוש שלה הוא בקימה. כי אחרת אין שום דבר שיקבע את חובת הקידוש. אם לא היום, אם לא שקמה בבוקר, מה יקבע את חובת הקידוש? לכן, אישה שמתפללת יכולה לטעום משהו לפני שחרית. ואישה שרוצה לטעום, עוגה, קפה, לא יודע מה, אחרי שהיא קמה, והיא לא מתפללת, היא לא רגילה בתפילה, צריך לעשות קידוש קודם. אז זה ברור.
תעשה קידוש לבד בבית?
תעשה קידוש, כן, כן. שבעלה יבוא, תעשה עוד פעם, כן. כן, בסדר? מה הבעיה? לא יודע, אישה מוגבלת?
לא, אתה יכול לעשות קידוש. בדרך כלל, זה ככה מילה היום, שאני מכיר שהם לחכות, עד שהבעל יבוא, וזה...
בסדר, טוב, יש כבוד, יש סדר בבית, יש חוויה משפחתית מאוחדת, איחוד משפחות, מדברים היום... אבל לא שלנו, אלא של הערבים, כן? בכל מקרה, אנחנו מדברים על זה שביחד יושבים לסעודת שבת, אין ספק, ככה צריך להתנהל שבת בבית, כן? ואז לכן אני אומר גם, אני ראיתי באיזה מקום, הבעל גומר את התפילה 11:30, פייטן גדול רציני, ואז החתן הזמין את כל בית הכנסת, הולכים הביתה, החתן, מה מביא החתן? קידוש? מה? עופות, צחינה, אני יודע מה, כל מה שיש. הכל, ובסוף באחת באים הביתה, רגע, אישה חיכתה או שהיא עדיין כבר אחלה, מה קרה? בסדר, לא מתאים לנו. לחלוטין לא מתאים לנו. טוב, תשמעי, אני עם החבר'ה בבית הכנסת, את יכולה לאכול לבד. לא נראה לי. האמת אני אומר, לא נראה לי. לא נראה לי. לא מתלבש לי. מה אני אעשה? לפי ההלכה היא יכולה לעשות קידוש, בוודאי. חייבת בדיוק כמו האיש. גם בליל שבת. חובת האישה בקידוש, בדיוק אותו דבר כמו האיש. הושבו נשים לגברים לכל דברים של שבת. זכור ושמור. מי שישנו בשמור, ישנו בזכור. הכל אותו דבר. אותה חובה בדיוק. אבל אם אני רוצה קדושת שבת, כבוד הבית והמשפחה, זה לא הולך. לא נראה לי לפחות. טוב, בואו נסיים את הסימן. אומר השולחן ערוך, סעיף ד', היו לפניו שתי תפילות, אחת של מנחה ואחת של מוספים, כגון שאחר מלהתפלל תפילת מוסף עד שש שעות ומחצה, שהוא זמן תפילת מנחה, צריך להתפלל שמנחה תחילה, אחר כך של מוסף. מי רואים מקדים של מוסף יצא? ויש, אומרים, דיינו דווקא שצריכתה להתפלל שתיהם, כגון שרוצה לאכול ואסור לו לאכול עד שיתפלל מנחה. אבל אם אינו צריכתה להתפלל מנחה, יכול להקדים של מוסף. אומר, אם הגיעה מנחה קטנה, יתפלל מנחה תחילה. ויש מי שהורה שאין עושים כן בציבור להקדים תפילת מנחה לתפילת מוסף, כדי שלא יתעו. ואת זה בקיצור אמרנו בתחילת הסימן. בשבת ויום טוב אין אומרים ברכו, אחר קדיש בתרה, כן? ואתם יודעים שאנחנו כן אומרים, מנהג בירושלים, כן לומר ברכו אחרי קדיש בתרה. זאת אומרת, לפני עלינו שבח, אומרים ברכו את השם הברך, ויש כאלה שלא אומרים. מרן אומר שלא אומרים, ספרדים בירושלים נוהגים שכן. בכל בתי הכנסת נוהגים שכן, לא נוהגים כמו מרן. זו עוד דוגמה, שגם כשאנחנו פוסקים כמו מרן, יש דברים שלא עושים כמו מרן. הרבה דוגמאות כאלה ראינו, בעזרת השם שנזכה לשמור שבתות, להתפלל בזמן כהלכתה, לאכול מתי שצריך, לא לאכול מתי שלא צריך, לעשות קידוש כשצריך, הכל בזמנו, ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה.